עכשיו שאנחנו מתחברים, כלומר, מייצרים כזה מקום פנימי, שבו אנחנו כאחד.
שרק כשמתאמצים להיות כאחד, שכל אחד משתדל לבטל את עצמו וממש לרצות להתחבר עם החברים, להרגיש כל אחד ואחד, ובחיבור הזה דווקא אנחנו רוצים להתחבר עם הכוח העליון, אז כל המאמצים האלה לאט לאט גורמים לזה שזה יקרה.
ומה שקורה זה שבינינו מתגלה יותר ההכרה וההבחנה בכוחות האלה ובהתבוננות על המצבים.
כי בעצם החברים והקבוצה והסירייה הם בעצם כמו מגרש המשחקים שלי. שם אני מתאמן, שם אני מסתכל על המציאות כמו שהיא באמת. שם בסופו של דבר אני גם מגלה את הבורא, וזה כמו ילד שנמצא במין ארגז חול כזה, ומשחק, כשמסביב יש את העולם הגדול, אז הקבוצה זה ארגז חול שלי בשביל לגלות את הבורא.
ואז אני רואה שכל מה שיש בי, מעל הבימה, כל מה שקיים בכלל, הוא נבנה בי על ידי חברים. אין בי שום דבר שלא קיבלתי אותו מהחברים, מהסביבה שלי.
אין בי שום דבר שלא קיבלתי מהחברים, אבל המצב הזה הוא מצב בדיוק הפוך מאין עוד מלבדו. כדי לגלות אין עוד מלבדו, אני חייב כל פעם מחדש, כל רגע מחדש, לגלות בדיוק את ההפך. שרק אני קיים ויש לי איזשהו יחס של ביקורת, של רצונות, של דרישות, כאילו זה שלי. היחס הזה, מערכת היחסים הזאת, יכולה להיות רק עם חברים. מצד אחד אני יודע שהם רוצים יחד איתי אותה מטרה, מצד שני יש לי כלפיהם את ההרגשה של הנפרדות. ואז אנחנו בונים ביחד את ההשתוקקות להינמס לתוך מרכז הקבוצה, אז אנחנו כל אחד מאיתנו מגלה את הפער בין האני שהתחיל את הדרך לבין אין עוד מלבדו שמתגלה בצד השני.
והפער הזה, על הפער הזה מתגלה הבקשה להיות אחד איתם ולא נפרד כמו שמתגלה, וזו הפעולה היחידה בעצם בסופו של דבר שמביאה אותי לגלות את האין עוד מלבדו בתוך החברים.
אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מבקשה, בקשה נכונה, ודווקא ממצבי הקיצון הזה שיש חברים שאנחנו נמצאים באותה מטרה משותפת והולכים ביחד בדרך ועושים מאמצים בחיבור, מצד שני גם יש בינינו פירוד וניתוק וביקורת, דווקא המצבים האלה הקיצוניים יכולה להיווצר באמת בקשה, באמת תפילה לגלות את אין עוד מלבדו בתוך הפערים האלה. וזה המיוחד שהעליון סידר ככה תמונה כזאת שכביכול יש עם מי לעבוד, כביכול מבחוץ. בלי זה לא היינו משיגים את ההבחנות האלה.
אחד בשני.
אם אנחנו נמצאים במצב שמגלים את הכוח שלנו, כמו כל האנושות, אז זה צד אחד. אם אנחנו מגלים שהכוח העליון הוא הפועל והמציאות, זה צד השני. דווקא בזמן שיש לנו התנגשות מי ימלוך, או אני או בורא, מי מנהל את העולם, ממה תלוי, מה קובע, מה יקרה. כאן במצב כזה שאני לא יכול להחליט, אני נמצא במצב שאני זקוק לכוח עליון, לא שיכריע שזה בורא עושה או אני עושה. המעשה הזה, המצב הזה הספציפי שיפתור, אלא אני מבקש על פני המעשה הזה, על פני הסיטואציה הזאת, לדעת איך לגשת לפתור את הבעיה, איך אני משלים שליטת הבורא עם שליטה שלי. כי זה לא סתם ביטול שלי כלפי הבורא. לא. אלה צריכים כאן להגיע לקו האמצעי, שאנחנו בעצמנו פועלים ומכתירים אותו. לא מבטלים את עצמנו. אז השאלה היא כך, למה כדי להתקדם לתיקון תפיסת המציאות, אני מגיע לזה אך ורק בתנאי שאני נמצא בהתנגשות הפנימית, בשאלה מי ישלוט, מי השם אשר שמע בקולו, שזה בעצם אנחנו מגלים, נגיד בגלות מצרים עם הפרעה, בגלות בבל עם אחשוורוש ואמן ועוד כאלה מקרים, זה עם בלעם בלק, לא חסר. תמיד אנחנו מגלים חוסר החלטה. אז שוב השאלה היא, למה דווקא מהמקום של התנגשות העולם נעלם על ידי כוח עליון, או העולם נעלם, או העולם מנועל על ידי כוח עליון, או העולם מנועל על ידי כוחות שלנו שהם נמצאים בהתנגשות, מזה דווקא אנחנו עולים לדרגה עליונה. זאת אומרת, קודם כל מכאן אנחנו צריכים להבין שההתנגשות הזאת היא לטובתנו. אנחנו לא צריכים לברוח מזה. אנחנו דווקא על ההתנגשויות האלה כל פעם בכל מדרגה בונים עלייה חדשה. בבקשה. תנסו לחשוב במרכז הקבוצה, איך אתם מחברים כל ה... אם 10 אנשים לא יודעים כלום, אבל מתחברים, הם יגלו בטוח תשובה נכונה.
כל ההבחנות שלנו וההתקדמות שלנו באים מהמקום שאנחנו לא נחים על זרי דפנה. אם אנחנו נחים על זרי דפנה, אנחנו מתים. ודווקא במקום הזה, שאנחנו עושים את הבירור בין אני אמלוך לבין הכוח שאין עוד מלבדו, מתגלית הצעקה, הבקשה, הרצון שלנו ביחד, ומשם, ממקום המשבר, יש את הלידה.
מקום המשבר הזה, שמשם יש את הלידה, זה בדיוק כמו איזה מין מוזניים כאלה, שלא נמצאים לא לפה ולא לפה, אלא באמצע כזה, ואז מתוך המקום הזה של באמצע, יש שם את הבירור, ויש מתוך הבירור הזה את האפשרות בעצם לצאת מאחת משתי הדעות, כי אם אתה אופו אופו, אז אין לך מה להתקדם, כי אתה שם. הבירור הזה, החוסר ידיעה הזאת, הוא המקום שמאפשר לך לעשות את הקפיצה למדרגה הבאה, להבנה הבאה.
מצד אחד הבורא שולט, מצד שני האגו מרגיש שהוא זה ששולט. וגם זה טבע וגם זה טבע. אבל החופש הבחירה הוא, הבנייה של האדם הוא דווקא נמצא בנקודה הזאת של הבחירה.
כן, כמו ששמענו במאיץ החלקיקים, שמאיצים איזה חלקיק מהר, 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 רק בשביל לתת לו לפגוש איזה חלקיק אחר, וגם מהפגישה שלהם אי אפשר לדעת, אלא רק מנתחים אחר כך את הספקטרום של כל הקרינות שנוצרות מהפגישה שלהם, כל מה שנוצר מסביב. אותו דבר אנחנו לא יכולים להבין כלום על עצמנו, על המציאות, אלא אם כן אנחנו מבררים את היחס בין האני לבין אנחנו והשלם שמתגלה במרכז הקבוצה. וממש כמו פגישה של שני חלקיקים, שאנחנו מצידנו יכולים לעבוד רק על הסביבה, ועל האווירה ועל הרוח ועל הגדלות שאנחנו מנסים ליצור ביחד, ואחר כך מנתחים את התוצאה, שהתוצאה זה בדיוק מה שמתגלה בינינו באותה רשת של השלמות, שבסופו מגיע תמיד בכל מדרגה לאין עוד מלבדו.
ואותה התנגשות היא בין הדחייה שלי מהכלי השלם, זאת אומרת שהוא אחד, ואני, זאת אומרת, הכלי שהוא סגור בתוך איזשהו עיגול כזה, או קליפה כזאת, כמו אגוז. וההתנגשות בין השניים, זה ממש כל המאבק, זה ממש כל זה כל הבירור בין גם של החלק שהוא האחד, וגם של החלק שהוא היחיד, כלומר האגו שנפרד. ודווקא בהתנגשות ביניהם אפשר להוציא את כל ההבחנות, ובהתאם לכך גם הרגשות.
זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים במצב בין שמיים וארץ, לחוצים, מצד אחד שולט הבורא, מצד שני שולט האדם, אז במצב כזה אנחנו יכולים לצוק ואז הבורא מעלה אותנו מעל שני התנאים האלו לקו האמצעי, למדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, האור העליון אז הוא פועל עלינו, ובצורה כזאת הוא דווקא מביא לנו פתרון. פתרון ברוחניות זה תמיד שני הדברים מנוגדים, מעלים אותנו לקו האמצעי יותר גבוה. ואז ודאי שבדרגה יותר גבוהה אותם התנאים מנוגדים הם כבר נראים המשלימים זה את זה. כי בכל מצב של גילוי הרע במצב מסוים, בדרגה יותר עליונה, דווקא הם מתחברים, משלימים ומגלים שהכל טוב. מה הקשר בין אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב? יש בכלל קשר או לא? בבקשה.
זה מה שאנחנו צריכים לברר כנראה בחיבור בינינו.
בחיבור בינינו מתגלים כוחות הטבע האלה שנראים לנו בהתחלה משהו לא ברור לחלוטין, אבל שאנחנו מבינים שאנחנו חוקרים את האדם, אנחנו חייבים לעלות למדרגה יותר גבוהה, אז אנחנו מייצרים את החיבור הזה, את הקבוצה, כדי שהיא תהיה הפלטפורמה לחקור.
הפלטפורמה הזאת של החקירה, אפשר, האמת שאפשר להתפלפל פה הרבה על השאלה הזאת, שאלה כך שאין לי איזה תשובה, אין לי מושג.
וזה רק אומר שצריכים להגיע להרגשה של ילד מלבדו, כאן בסדנה הזאת, כדי למצוא את התשובה האמיתית.
כן, וגם אנחנו בינינו, ביחסים בינינו כמובן, שזה פה חייב לגדלות הכל. זה נורא מפחיד וממש בלתי נתפס, איך יכול להיות שאין עוד מלבדו ולא טוב ומיטיב. אם יש רק כוח אחד במציאות והוא לא טוב ומיטיב, זה נורא, זה... איך יכול להיות דבר כזה?
לא יכול להיות דבר כזה, כי אז לא הייתה מציאות, היא פשוט הייתה כמו רצון לקבל, שהוא דומם, זאת אומרת אפילו לא דומם, הוא אין לו שום קיום. ולכן, מה הקשר בינינו עוד מלבדו לטוב ומיטיב? זה המצב שכשאני יוצא מחוץ לעצמי, לרצון שחושב שמכונס רק בעצמי, אז אני מגלה שהמציאות היא שהחברים הם כבר נמצאים באותה שלמות.
תראו, יש מקובלים, מספרים שיש כוח אחד במציאות, שהוא הראשון, הוא ממנו הכל מתחיל, ואין לו ממי לקבל, הוא יכול להיות רק המשפיע. אז אומרים שהוא טוב ומיטיב, כך אומרים המקובלים, אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. אומרים, והשאירו לנו, ויחד עם זה יש, גם אומרים שקיימת סביבה של אנשים שהתעוררו לגלות את אין עוד מלבדו טוב ומיטיב, וכל העבודה היא שמה, בתוך הסביבה. אז זה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות עכשיו במאמצים שלנו, בחיבור שאנחנו עושים, באמת באימוץ הלב, לגלות בינינו את הכוח הזה, זה יקרה. בזה אנחנו מעוררים את המאור המחזיר למוטב, שלאט לאט יגלה לנו שכך באמת זאת המציאות.
ובתוך המציאות האלה, הזו, המקובלים האלה שאומרים שהכוח הזה אין עוד מלבדו גם מייצר עוד כוח. שאומר לנו, מה פתאום? איזה אין עוד מלבדו? יש גם דברים אחרים, מה קרה לכם? וקוראים לזה שמאל, שהיא דוחה. כי רק ככה אנחנו מתקדמים. מתוך החושך הזה אנחנו מבררים הלאה מה קורה. והכל בא מאותו כוח, אבל הכוח הזה גם מייצר את ההופכי, כדי שאנחנו באמת נתקדם למטרה.
בשביל מה בכלל נמצאים בעולם מקרים רעים? אם אנחנו צריכים לגלות את הבורא כטוב ומיטיב, שפועל בעולם רק כוח טוב אחד, ואין חוץ מזה כלום, אז למה זה מתגלה בכל מיני צורות ההפוכות? ולמה אנחנו, ואיך אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו, לקדם את עצמנו, בלי לעורר את הרע. כי אנחנו לא מסוגלים מטעם הרצון לקבל שלנו לגלות רע. אנחנו עוד בצורה טבעית מתרחקים מזה. בבקשה.
למזלנו הרב, המערכת הזאת מנוהלת, ולא אנחנו מנהלים אותה. ויש כיוון ויש מטרה לכל הבריאה. ועלינו לעשות דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו צריכים להידבק לטוב כל הזמן. מה שיתגלה תוך כדי, יתגלה רע או שמאל, בדיוק בשביל מה שיקרה, מה שדיברנו שתי שאלות לפני כן, כדי שיהיה ברור, כדי שנוכל לעלות למדרגה הבאה. אבל אנחנו בטבע שלנו, בגלל שאנחנו כל הזמן צריכים רק להימשך לטוב, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא צריכים לחפש את הרע, אין מה לחפש רע. הרע כבר יתגלה מתוך המערכת, תוך כדי פעולת המערכת, כי היא מנוהלת.
והרע הזה הוא נובע מהסתרה, מהתכונות שלנו שהן הפוכות לתכונות הבורא. בזה שאנחנו רואים, מסתכלים על עולם בעין סרה של טובה אישית, מה טוב לי ולא מה טוב למערכת האינטגרלית. ודווקא הרע הזה מתגלה כדי להצביע על הפער הזה בתפיסה.
כן, וכדי להגדיר בכלל מה זה טוב ומה זה רע, אותו רע שמתגלה, אותו טוב שמתגלה, אני לא יכול מהמקום שבו אני נמצא לעולם, כי פה במקום שבו אני נמצא זה סתם רע או טוב לעצמי, זה לא בכלל לא, אלא רע או טוב חייב אני כדי להגדיר את זה אני חייב ללבוש את הכוונה של הבורא. זאת אומרת אני חייב ללבוש את הכוונה של את ההרגשה של הקבוצה, של מרכז הקבוצה, ודרכה לגלות את נקודת המבט שהיא לא שלי, אלא של אותו משהו משותף שנוצר בינינו. ורק משם אפשר להתחיל להגדיר מה זה טוב ומה זה רע, כי זה כבר טוב או רע מטרתי, וזה כבר לא טוב או רע שסתם מורגש על, כתוצאה על החומר שממנו אני בנוי כברירת מחדל. ולכן, לפני שמגיעים לשם, אין טעם בכלל להגדיר את ההגדרות האלה. אנחנו קודם כל צריכים לשאוף רק לנקודה אחת, להיות בתוך מרכז הקבוצה.
ושם במרכז הקבוצה אנחנו יכולים לגלות את הדחייה שלנו ואת הקרבה שלנו. ובמידה הזו אנחנו יכולים להגדיר טוב ורע, או עוד יותר מזה, אם אנחנו כבר ממש נכללים בתוכה, אז אנחנו יכולים להסתכל ולראות מה בתוכנו מרחיק אותנו מאותה התפיסה, מאותה הרגשה, מאותה נקודת מבט, מאותו חשבון בסופו של דבר. ומה שמרחיק אותנו מהיחס הזה, זה נקרא רע. ומה שמקרב אותנו, זה בעצם מטרתי.
הזרה עוד יתגלה ויתגלה, על זה אין שאלה, אבל באמת איזה רע אנחנו רוצים לגלות. אם זה רע שמתגלה מתוך המקום החיבור בינינו, מתוך המקום המשותף, מתוך המרכז הקבוצה, אז זה רע שהופך להיות רע תכליתי, רע...
אנחנו מזרזים את הזמנים. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות. למהר את ההתפתחות שלנו. למה בהתפתחות שלנו אומרים המקובלים, אתם צריכים לדאוג רק להגדיל צד הימין, צד הטוב, אהבה, חיבור, ומה עם הצד השלילי? הרי הם צריכים לגדול יחד שני הכוחות. על ידי מה יגדל צד השלילי? זאת השאלה. בבקשה.
הצד השלילי יגדל...
Yeah.